الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי וחורף מלא בריות גופה ונאורה מעליה. יום שלישי פעמיים כתוב חפהי בתשרי תפשין פי דלת. מסכת קידושין. דף נון ח' השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תף קוף נון ב', עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי בנימין בן רבי אהרון מזלוזיץ, בעל טורי זהב, ובשנת תף קוף נון ה', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יום טוב ליפמן, בן רבי אברהם שמואל איילפרין, בעל קדושת ומלאכת יום טוב, ובשנת תף קוף עין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק, בן רבי מאיר מברדיצ'וב, בעל קדושת לוי, ובשנת תף קוף צדי ה', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי צבי הירש חריף, בן רבי לייבוש הלר, בעל טיב גיטין, ובשנת תף קוף צדי ח', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל בן רבי יחזקאל לנדה מפראג, בעל שיבת ציון, ובשנת תף ריש, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו משה בן רבי שמואל סויפר מפרשבורג, החתם סופר, ובשנת תף שינון ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד מתתיהו בן רבי יחיאל יהושע אדמור מביאלה בעל לאהבת דוד, ובשנת תף שינעין ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים, של רבי אברהם בן רבי אליהו משה גנחובסקי, ראש ישיבת צ'בין, ובעל חדר הורתי. ובשנת תפשין פי ג' בחפי בתיבט, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים, של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם, ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר, יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו עם מאמר מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף נון זין. סוגייתנו מספרת כי בבית מדרשו של שמעון האמסוני היו דורשים את כל תיבות העת הכתובות בתורה. כאשר הגיעו לפסוק את השם אלוקיך תירא, נמנע שמעון האמסוני מלדורשו, כיוון שלדעתו אין לירא אחרים זולת הקדוש ברוך הוא. עד שבא רבי עקיבא ודרש מהפסוק שיש לירא גם מתלמידי חכמים. הזוהר הקדוש בפרשת בו דורש את הפסוק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון השם, דה רשבי. כלומר שכוונת הפסוק היא לרבי שמעון בר יוחאי. לכאורה דברי הזוהר נראים קשים להבנה. כיצד זה נטלו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי פסוק שנכתב על הקדוש ברוך הוא ויתרו בו את רבם? אולם היעבט שמביא אותו אחידה בניצוצי אורות על הזוהר, מבאר את דברי הזוהר על פי דברי סוגייתנו שאומרת, כי כבוד תלמידי חכמים הוא קש, הוא שווה לכבוד המקום. לפיכך, כפי שיש לעלות לרגל לפני האדון השם, כך גם יש לעלות לרגל לתלמידי חכמים, דוגמת רבי שמעון בר יוחאי. דעתו זו של היעבץ, שאין להכתיר אנשים בתארים שנאמרו על הקדוש ברוך הוא, בא לידי ביטוי גם במחאתו כנגד מעריציו של הגאון, רבי אליעזר רוקח, שיתרו בתשבחות ומליצות לרגל הכתרתו כאב בית דין באמסטרדם, ולשם כך השתמשו במילים מתוך הקדיש לעילה מן כל ברכתה ושירתה. בדברי מחאתו הוא מצטט את דברי רבי יהודה הנשיא בסימן תף קוף למדבב, לגבי האדם שכתב לנדיב מפורסם יכבוד אדוני לעולם, וכתב רבי יהודה החסיד כי אסור לאתר ילוד אישה בתארים שנאמרו על הקדוש ברוך הוא. החידה מתייחס גם הוא למקרה דומה, כאשר בפתח מכתב לשר נכבד כתבו אל מלך יושב על כיסא רחמים, והוא כותב כי צערו גאה כאשר שמע על הדבר. אלה הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי על אודות אשר למדנו. אתמול בדף נון זין, במסכת קידושין, והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון זין, במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, ממתי נאסרת עגלה ערופה וממתי נאסרות ציפורי מצורע? והתשובה, עגלה ערופה מירידתה לנחל וציפורי מצורע לרבי יוחנן משעת שחיטה ולריש לקיש משעת לקיחה. שאלה שנייה, כששחט את ציפור המצורע ונמצאת טריפה, היא מותרת בהנאה? והתשובה, לרבי יוחנן מותרת בהנאה ולריש לקיש אם נמצא שכבר הייתה טריפה אסורה בהנאה, ואם נטרפה בשחיטתה מותרת בהנאה. שאלה שלישית, מדוע נלמד לרבות דווקא את המשולחת ליתר אכילה ולא את השחוטה? והכוונה לציפורים. והתשובה, לרבי שמעון בר יוחאי, משום שלא מצינו רוב בעלי חיים שאסורים לעולם, ובדבי רבי ישמעאל נלמד, מהמילים על פני השדה, כשדה שמותרת בענה, ולרב המסברה שלא אמרה תורה, שלח לתקלה. שאלה רביעית, כיצד נעשה שילוח ציפור המצורה מתוך העיר, והרי אסור להיכנס לתוך החומה? והתשובה בתוספות, לאחר מעשה התארה נוסע הכהן ושלוחו את הציפור החיה לתוך העיר, ומשם הוא משלחה אל מחוץ לעיר. שאלה חמישית, המקדש בפטר חמור האם מקודשת, והתשובה קודם עריפתו לרבי שמעון מקודשת, ולרבי יהודה אינה מקודשת, ואחר עריפתו לכולי עלמא אינה מקודשת. שאלה אחרונה על דף נ"ז הייתה, מניין שחולין בעזרה אסורים באכילה ובהנאה? והתשובה, שנאמר כי ירחק וגומר וזבחת וגומר ואכלת, ללמד שאסורים באכילה, וממה שכתוב בטריפה את המילה אותו נלמד, שאינך משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו אתמול בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומי דף נ"ז במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר, בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כתוב כ"ה בתשרי תשפ"ד, קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף נ"ח, הדף החותם את הפרק השני במסכת קידושין, וגם מתחיל בסייעתא דשמיא הגדולה מחיל אל חיל את הפרק השלישי במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ז עמוד ב', 15 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים בשיער נזיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה, מקדש אישה בשיער נזיר אינה מקודשת, כיוון שהוא אסור בענה. מבררת הגמרא מנהלן, מניין אנו למדים שהשיער אסור בענה? מביאה הגמרא מקור לכך, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', קדוש יהיה גדל פר השיער ראשו, וכיוון שנאמר קדוש בלא ו', המילה כתובה קוף דלת שין, הרי שאפשר לדרוש תיבה זו באופן אחר, כאילו נאמר קודש יהיה גדל פר השיער ראשו, וללמוד מכאן שגידולו יהיה קדוש, שהשיער הגדל בראשו דינו כקודש והוא אסור בענה. ומפשטות הגמרא נראה ששיער הנזיר קדוש הוא אף קודם שגזזו מראשו, אבל החזון איש כותב, ומוכיח זאת מן הספרי בפרשת נשא, שאין השיער נאסר אלא לאחר שגזזו אותו. אמנם לא הגזיזה היא האוסרת, שהרי אף כשגילחו ליסטים, שאין הגזיזה הייתה לשם מצוותו גם כן נאסר, אלא שהשיער התלוש הוא זה שאסור. מקשה הגמרא, היא אם אכן שיער נזיר דינו כקודש, אם כן מה קודש תופס את דמיו? כמו שקודש תופס את דמיו, דהיינו שאם אחר את הקודש נאסרו דמיו והנאה, והקודש עצמו יוצא לחולין, אם כן אף שיער נזיר יהיה כך, שאם ימכור אותו יהיה תופס את דמיו ויאסרו בהנאה, והשיער יהיה יוצא לחולין. והרי שנינו במשנתנו לא כן, אלא נאמר במשנה, מחרן וקידש בדמיהם מקודשת, הרי שלא נאסרו דמי השיער בהנאה. מתרצת הגמרא, מי קרינן קודש, וכי קוראים קודש שמשמעותו ששיער נזיר יש עליו שם קודש ונאסר גם הכסף שקיבל תמורתו בהנאה? הרי קדוש קרינן, אין לנו קוראים אלא קדוש, והיינו, אף שהמסורת היא לכותבו חסר בלובב, מכל מקום אין קוראים קודש אלא קדוש, והרי שאינו כמו קודש ותופס גם דמיו, אלא רק הוא עצמו קדוש ואסור בענה. והלשון קדוש יהיה משמע רק הוא קדוש, אבל אינו תופס את דמיו. אבל אם אחרו אינו תופס את דמיו, אם קידש בהם אישה, הרי היא מקודשת. והמשך חוכמה בייר, שהלשון קודש מורה על הקדושה הנפרדת שאינה נובעת מגוף החפץ, אלא נתפסת בו, אבל כשמחליפים אותו, היא נתפסת במוחלף. אבל הלשון קדוש משמעותו שהקדושה נובעת מעצם קדושתו של גוף החפץ, ואין הקדושה יוצאת ממנו או נפרדת ממנו. ובספר אוצרות ירושלים מביא לפרש שקודש מורה שעצם הדבר קודש הוא, ומשום כך דורשים אנו ששערו אסור בענה כהקדש, אבל קדוש אינו אלא שם תואר קדושה על השיער, המורה שיש רק קדושה להלכותיו ולמצוותיו של הנזיר. כמו שכתוב, אנשי קודש תיון לי, או קדושים תהיו, שאינו אלא תואר קדושה לעניינו ודרגתו, ואינו כהקדש אפשר להחליפו. שנינו במשנה, מקדש אישה בפטר חמור אינה מקודשת, כיוון שהוא אסור בענה. שואלת הגמרא, נעים המתניתין דלא כרבי שמעון, שם המשנתנו אינה כשיטת רבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא במסכת בכורות בדף ט עמוד ב, פטר חמור קודם שפדו אותו בשה אסור הוא בהנאה, דברי רבי יהודה. כי רבי יהודה סובר שפטר חמור משעה שנולד אסור הוא בהנאה עד שיפדה אותו. ורבי שמעון חולק ומתיר את הפטר חמור בהנאה אף קודם הפדיון. ואם כן משנתנו שכתבה שאם קידש אישה בפטר חמור אינה מקודשת משום שהוא אסור בהנאה, היא אינה כשיטת רבי שמעון המתיר פטר חמור בהנאה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, משנתנו עוסקת באופן שקידש בפטר חמור לאחר עריפה. שבאופן זה גם רבי שמעון מודה שאסור הוא בהנאה, כי הוקשה המילה עריפה מעגלה ערופה. בפטר חמור נאמר, וכל פטר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה וערפתו, ולגבי העגלה ערופה נאמר, וערפו שם את העגלה בנחל. וכשם שעגלה ערופה לאחר עריפתה, אסורה היא בהנאה, כפי שלומדים במסכת קריטות בדבב, ממה שכתוב, וערפו שם את העגלה, שם תהיה קבורתה ואסורה בהנאה, כך פטר חמור, לאחר שנערף ראשו, אסור בהנאה, והמשנה מתפרשת כדברי הכל בין לרבי שמעון ובין לרבי יהודה. שנינו במשנה, מקדש אישה בבשר בחלה ואינה מקודשת, כיוון שאסור הוא בהנאה. מברר את הגמרא מנהלן שאסור הוא בהנאה. מביאה הגמרא מקור מברייתא דתנא דבי רבי ישמעאל שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים. פעמיים בספר שמות ופעם אחת בספר דברים. מפסוק אחד לומדים איסור אכילה של בשר בהמה וחלב שנתבשלו יחד. אבל בשר עוף או בשר חיה שנתבשלו בחלב מותרים ממן התורה ואין איסורם אלא מדרבנן ממקדש בהם אישה הרי מקודשת. בפסוק אחד לומדים איסור הנאה מבשר וחלב שנתבשלו יחד. ממה שכתבה התורה את איסור הנאה ואכילה בלשון לא תבשל למידים שלא נאסר בשר בחלב אלא אם נתבשלו יחד. אבל מדרבנן נאסר הוא אף בלא בישול. ומפסוק אחד לומדים איסור בישול בשר וחלב יחד. והרי שמשנתנו סוברת כתנא דבי רבי ישמעאל שיש איסור הנאה בבשר בחלב ולפיכך אם קידש בו אינה מקודשת. אבל יש תנא בברייתא חולק על איסור הנאה זה. ומתניתין ומשנתנו דלא כאי תנא לא כמו התנא המופיע בברייתא במסכת חולין בדף קט"ז וכן במסכת בכורות בדף י' ובמסכת מנחות בדף קא עמוד ב'. דתניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן יהודה אומר בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה. שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"א כי ים קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. ולהלן הוא אומר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ל' ואנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. הרי שהזכירה התורה לשון זו של עם קודש ואנשי קודש בשני המקומות הללו. וללמדך מה להלן בטריפה שהוזכר בו אנשי קודש, הרי בשר זה אסור באכילה ומותר בהנאה, כמו שכתבה התורה לכלב תשליכונותו שאפשר ליהנות ממנו, והיינו אף בכלבו שמזונותיו עליו ונמצא שנהנה במה שנותן לו איסור זה. אף כאן בבשר וחלב שנאמר בו עם קדוש יש ללמוד שהוא אסור באכילה ומותר בהנאה. מבואר של רבי שמעון בן יהודה בשר וחלב מותר בהנאה, ומשנתנו שלא כשיטתו. שנינו במשנה מקדש אישה באיסורי הנאה ובחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת, כיוון שהם אסורים בהנאה. מבררת הגמרא מנה הנמילים, מנה איננו יודעים שחולין שנשחטו בעזרה נאסרו בהנאה. מביאה הגמרא מקור לכך, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמרה תורה לגבי שחיטת קודשים, שחוט לי בשלי, שחוט את הקורבנות שלי במקום שלי, דהיינו לפני השם בעזרה. שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ה' ושחט את בן הבקר לפני השם. ושלך את הבשר שאתה שוחט בשבילך, דהיינו בשר חולין, שחוט בשלך, במקום שלך, כלומר בשעריך, שהוא מחוץ לעזרה, שנאמר בספר דברים, פרק ב' פסוק כ"א, וזבחת מבקרך ומצונך, בשעריך, ויש לדרוש ולהקיש זה לזה. מה שלי, כשם ששלי הקורבנות שלי, אם נשחטו במקום שלך מחוץ לעזרה, אסרו בהנאה, שכיוון שנאסרו בהנאה מחיים בשעה שהקדישם שוב אינם ניתרים אלא בשחיטה וזריקת הדם על המזבח, ואם שחתם חוץ לעזרה, לא הותרו. והם אסורים בהנאה, אף שלך חולין שלך הם נשחטו במקום שלי, בעזרה אסורו בהנאה. וממשיך רבי מאיר, אולי נמשיך להקיש ונאמר מה, כשם שהשוחט שלי בשלך קודשים בחוץ אנוש עונשו הוא קראת, אף שלך בשלי גם השוחט חולין בעזרה יהיה אנוש קראת, והיינו שלא נסתפק בלימוד הקודם שיש איסור הנאה בחולין בעזרה, כשם שיש איסור הנאה בקודשים בחוץ, אלא נוסיף ונלמד שהשוחט חולין בעזרה חייב קראת, כשם שהשוחט קודשים בחוץ חייב קראת. דוחה רבי מאיר ואומר, אמר קרא, אמרה התורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ד', ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם ונכרת, משמע שדווקא על קורבן ששחטו מחוץ לעזרה נושקרת, אבל על חולין שנשחטו בעזרה אין הנושקרת. אחר שצורת הלימוד היא מקודשים בחוץ לחולין בעזרה, בא הפסוק הזה ומעמיד את דין הקראת על קודשים בחוץ בלבד, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו ונכרת, לא נאמר קראת אלא בקודשים בחוץ שלא הביאם, אבל חולין בעזרה, לא. מקשה הגמרא לרבי מאיר, אם יש חילוק לגבי קראת כאמור שהשוחט קודשים בחוץ חייב קראת והשוחט חולין בעזרה אינו חייב קראת, אם כן יקלי מפרח, יש לפרוח גם את הלימוד על איסור ההנאה ולומר, מה לשלי בשלח שכן אנוש קראת, שוחט קודשים בחוץ, הוא אנוש קראת, והרי הוא חמור. ושמה לפיכך יש בהם גם איסור הנאה, מה שאין כן השוחט חולין בעזרה שאנחנו יודעים שאינו חייב קראת, שמה אין בהם גם איסור הנאה. מביאה הגמרא מקור אחר לכך שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה. אלא אמר הבאי איסור הנאה בחולין שנשחטו בעזרה נלמד מאחה ממה שלמדנו בברייתא. בספרי, נאמרו בתורה בפרשת הקרבת השלמים שלושה פסוקים. כל פסוק לגבי קורבן שלמים אחר, בקר או צאן או עז. אז פסוק אחד נאמר הוא שחטו פתח אוהל מועד. בספר ויקרא פרק ג' פסוק ב', פסוק שני ושחט אותו לפני אוהל מועד, ספר ויקרא פרק ג' פסוק ח', ופסוק שלישי ושחט אותו לפני אוהל מועד, ספר ויקרא פרק ג' פסוק י' ג'. תלת הקרא יתירי, שלושה מיותים הללו מיותרים הם, שלשון זו של ושחטו, והלשון ושחט אותו באה למעט ולומר שדווקא אותו תשחט פתח אוהל מועד ולא אחר, ויש להבין מדוע יש צורך בשלושה מיותים. ומה תלמוד לומר, מה הם באים ללמדינו, מבאר את הברייתא לפי שנאמר בתורה קודם הכניסה לארץ ישראל בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א. כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. במדבר לא הותר להם לכל בשר אלא אם כן יקדישו ומקריבו לשלמים. וקודם הכניסה לארץ ישראל הודיעם, שיהיה מותר להם לשחוט חולין ולאכול בשר אף בלא הקרבת קורבן. ויש ללמוד מן הפסוק שדווקא בריחוק מקום, כלומר מחוץ למקדש אתה זובח את עיר התורה לשחוט מבקרך ומצונך, דהיינו חולין שלך, והיא אתה זובח, אין אתה שוחט חולין שלך במקום קרוב בעזרה. הרי שיש ללמוד מכאן למעט פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה, שאסור לשחוט חולין בעזרה. ממשיכה הברייתא ואין לי ראיה מן הפסוק אלא לאסור שחיטת חולין תמימים, בהמות תמימות בלא מום, הראויים להיקרב, שאותם אסור לשחוט בעזרה, כיוון שבאילו הפסוק עוסק שיש היתר לשוחטם סתם לצורך בשר חולין שלא לקורבן. שבמדבר לא הותר להם לשחוט לעצמם בהמות הראויות להקרבה, אלא להקריבם ולאכול את חלק הבעלים, אבל בהמות בעלי מומים שאינם ראויות להקרבה, גם במדבר לא נאסר להם לשוחטם ולאוכלם. אבל דווקא בריחוק מקום ולא בעזרה, אבל מניין אנו יודעים לרבות בהמות בעלי מומים שאינם ראויים לקורבנות, ועליהם לא היה צריך היתר לשוחטם סתם לחולין, ואף במדבר שחתום סתם, ואם כן, לא נאמר בהם סייג זה שמותר לשוחטם רק בריחוק מקום, דיינו חוץ לעזרה, וכי יהיה מותר לשחוט בעלי מומים חולין בעזרה, עונה הברייתא מרבי אני מסברה לאסור גם את הבעלי מומים שאסור לשחוט חולין בעלי מומים בעזרה, אף שלא נכללו בפסוק של ריחוק מקום. למה? שכן מכל מקום הם מאותו מין המכשיר הקשר להקרבה. ויש לנו ללמוד במה מצינו, שכפי שאסור לשחוט חולין תמימים בעזרה, כך אסור גם לשחוט בעזרה חולין בעלי מומים, כיוון שהם מאותו המין. ממשיכה הברייתא לברר מניין אנו יודעים לרבות לאסור לשחוט בעזרה גם את החיה כגון צבי ואייל, שהרי גם במדבר היה אפשר לשוחטם לשם חולין, ואם כן, לא בהם עוסק הפסוק המתיר לשחוט בריחוק מקום, ואם כן אי אפשר ללמוד אימנו איסור שחיטתם בעזרה, וגם אינם אותו אמין שנאמר שכשם שנאסרו בהמות כך נאסור גם חיות. עונה הברייתא מרבי אני מסברה לאסור את החיה משום שהיא בשחיטה כבהמה, שכן דומה היא לבהמה בזה שהיא צריכה שחיטה. וכיוון שכך יש לנו להשוותם אף לגבי שחיטה בעזרה ולומר שהאיסור לשחוט חולין בעזרה הוא בכל דבר שניתר בשחיטה. ממשיכה הברייתא לברר מניין אנו יודעים לרבות לאסור לשחוט בעזרה את העופות שלא הוזכרו במפורש בתורה שצריכים שחיטה, ולא נאסרו לבני ישראל במדבר, ולא בהם עסק הפסוק המתיר לשחוט רק בריחוק מקום. עונה הברייתא תלמוד לומר לכך באו שלושת המיעוטים, ושחטו פתח אוהל מועד ושחט אותו ושחט אותו. אחד בא ללמד ולמעט שדווקא אותו תשחט פתח אוהל מועד ולא חולין בעלי מומים. אחד בא ללמד ולמעט שאין לשחוט חיה בעזרה, ולמרות שזה כבר ריפתה הגמרא ממה שהוקשה שחיטת חיה לשחיטת בהמה, מכל מקום כיוון שאפשר ללומדו מן הפסוק, היה עדיף לגמרא ללומדו מן הפסוק. ואחד בא ללמד ולמעט שאין לשחוט עופות בעזרה. עד כאן למדנו מהברייתא לאסור לשחוט לכתחילה חולין בעזרה. כעת ממשיכה הברייתא לברר מניין שאם שחט בדיעבד חולין בעזרה שיש בהם איסור אכילה. ממשיכה הברייתא יכול האם לומר שנלמד מהפסוק רק שלא ישחוט חולין בעזרה לכתחילה. ואומנם אם עבר ושחט יהיה מותר לאוכלם, תלמוד לומר לכך מלמדנו הפסוק כי ירחק ממך המקום. אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת וגומר, ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך, שרק מה שאתה זובח, שאתה שוחט בריחוק מקום מחוץ לעזרה, אתה אוכל. והיא אתה אוכל, ואין אתה אוכל מה שאתה זובח, מה שאתה שוחט, במקום קרוב. כלומר שיש ללמוד מכאן, למעט פרט לחולין שנשחטו בעזרה שאותם אין אתה אוכל. ממשיכה הברייתא ואין לי עדיין ראיות מן הפסוקים אלא לאסור באכילה חולין תמימים שנשחטו בעזרה, הראויים להיקרב על המזבח. אם היו קדושים ונשחטו בעזרה, אבל מניין אנו יודעים לרבות איסור אכילה בבעלי מומים חולין שנשחטו בעזרה שהם לא היו ראויים להיקרב על המזבח אפילו היו קדושים, ושמה לא יאסרו מחמת שנשחטו בעזרה כשהם חולין. בשבעה הברייתא מרבה אני מסברה לאסור את הבעלי מומים אף שאינם ראויים להקרבה, כיוון שכן מכל מקום הם מאותו מין המכשיר הכשר להקרבה, ולכן יש לנו להשוותם אף באיסור אכילה. ממשיכה הברייתא לברר, ומניין אנו יודעים לרבות את החיה שנשחטה בעזרה וכגון צבי ואייל שאינם קריבים על המזבח שתהיה אסורה באכילה, ושמה אף אם עבר ושחתם באיסור בעזרה לא יאסרו באכילה. משיבה הברייתא מרבה אני מסברה לאסור את החיה באכילה, כיוון שהיא בשחיטה כבהמה, וכיוון שהיא דומה לבהמה בפרט הזה שהיא צריכה שחיטה כמותה, יש להשוותה גם לגבי איסור אכילה אם נשחטה חולין בעזרה. ממשיכה הברייתא לברר, מניין אנו יודעים לרבות לאסור באכילה גם את העופות חולין שנשחטו בעזרה. תלמוד לומר, הוא שחטו ושחט אותו ושחט אותו. מאיתור הפסוקים הללו יש ללמוד איסור אכילה אף בעופות חולין שנשחטו בעזרה, שכשם שמרבים מאיתורים אלו את עצם האיסור לשחוט חולין בעזרה, אחד לבעלי מומים ואחד לחיה ואחד לעופות, כך מרבים מן האיתורים הללו גם את הדין הזה, שאם עבר ושחטם נאסרו באכילה, וכמו חולין תמימים הראויים למזבח שנשחטו בעזרה שנאסרו באכילה. עד כאן למדנו מדברי הברייתא איסור אכילה בחולין שנשחטו בעזרה. כעת מביאה הגמרא את המשך הברייתא, מניין שאסורים הם אף בענה. ממשיכה הברייתא, יכול שמא נלמד מן הפסוק רק שלא ישחוט לכתחילה, ואומנם אם עבר ושחט ישליחנו לפני כלבים מותר לו ליהנות מהם ויכול להשליחם לכלבים, והיינו אף בכלף שלא שמזונותיו עליו ונמצא שנהנה במה שנותן לו את האיסור הזה. מניין שנאמר בחולין שנשחטו בעזרה גם איסור הנאה? משיבה הברייתא, התלמוד לומר, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו, ויש לדרוש אותו את בשר הטריפה אתה משליך לכלב, משום שאינו אסור בהנאה, והיא אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה, אין אתה משליך לכלב בשר חולין שנשחט בעזרה שאסורים הם בהנאה. והטעם שממעטים מהמילה אותו דווקא בשר חולין שנשחטו בעזרה ולא איזה בשר אחר, משום שהבשר האמור בפסוק הוא בשר בשדה טריפה, הוא בשר היוצא חוץ למחיצתו, שדרשו בו שהוא גלוי כשדה שאין לה מחיצה. כמבואר במסכת חולין דף סמכת עמוד א', שהפסוק עוסק בבשר שיצא חוץ למחיצתו, כגון עובר שהוציא את ידו מרחם אמו קודם השחיטה, שאין הבשר היוצא ניתר בשחיטת האם, משום שיצא חוץ למחיצה המטרת, ורק מה שברחם ניתר בשחיטת האם ולא מה שיצא חוץ למחיצתו. וצורת הדרשה היא לכלב תשליחון אותו, את הבשר האסור באכילה משום שיצא חוץ למחיצתו, ורק אותו תשליחון לכלב ומותר הוא בענה, אבל אין להשליך לכלב את הבשר שנאסר באכילה משום שנכנס למחיצה, והיינו חולין בעזרה שאיסורם הוא משום שנכנסו למחיצה משום שנאסרו בענה. אם כן, מסקנת הגמרא היא שחולין שנשחטו בעזרה אסורים אף בענה, ודבר זה נלמד מן הדרשה של המילה אותו. מביאה הגמרא שלכאורה יש מי שחולק על כך וסובר שאין איסורה מן התורה אלא מדרבנן בלבד. השכחניהו פגש מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל בריידר רבא בר בר חנה. פגש מר יהודה את רב יוסף ורב שמואל, בנו של רבא בר בר חנה, דה וקיימי הפיתחה דבי רבא, שהיו עומדים בפתח ביתו של רבא. אמר לו, אמר מר יהודה, תניה, למדנו בברייתא, המקדש אישה באחד מן הדברים האלו, דהיינו בפתח חמור, בבשר בחלב, ובחולין שנשחטו בעזרה. רבי שמעון אומר שהיא מקודשת, כיוון שאין בדברים הללו איסור הנאה מן התורה, אלא מדרבנן בלבד. ורבי שמעון לשיטתו לאל בדף נ"ז עמוד ב' שפתח חמור ובשר בחלב אינם אסורים בהנאה מן התורה. החכמים חולקים ואומרים שאינה מקודשת כיוון שמסורים בענה. הוסיף מר יהודה לבאר את הברייתא, אלמה מוכח מכאן שחולין שנשחטו בעזרה לשיטת רבי שמעון, לאו דאורייתא אינה סורים בענה מן התורה. ולא רק שמותרים בענה מן התורה, אלא שאף מותר לכתחילה לשחוט חולין בעזרה, ולא דרש רבי שמעון את הפסוק, כי הרחק וזבחת לאסור שחיטת חולין בעזרה. כך אומר רשי. אלא היא גזירה דרבנן שלא ייהנה מן החולין הללו שנשחטו בעזרה, משום שחששו חכמים שמא רואים שהוא שוחט בעזרה ונהנה מן הבשר, יטעו לומר שאילו קודשים שנפסלו ולא נזרק דמם ומותרים בענה ויבואו ליהנות מקודשים פסולים. ולכן אמר רבי שמעון שאם קידש בהם מקודשת, כיוון שמן התורה הם מותרים בענה. שמיד כשהקדיש את הקורבן נאסר הוא בענה ואינו ניתר באכילה, אלא על ידי שחיטה בזריקת דמו על המזבח, וכיוון שלא נזרק דמו נשאר הוא באיסורו. ממשיך מר יהודה ורימינו, הקשה לכם סתירה ממה שלמדנו במשנה במסכת תמורה פרק ז' משנה ד'. רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה יישרפו באש ואין להם דין קבורה, וכן חיה שנשחטה בעזרה דינה בשריפה. והרי שגם רבי שמעון מודה שאיסורם הוא מן התורה, ולפיכך החמירו חכמים לדונם בשריפה כקודשים פסולים, ולא בקבורה כשאר איסורי הנאה. דין כל איסורי הנאה בקבורה ודין שריפה אינו אלא בבהמת קודשים שנפסלה לאחר שנשחטה. וחולין שנשחטו בעזרה מעיקר הדין היו צריכים להיקבר, שהרי לא הוקדשו למזבח כלל, וישבו חכמים מדינם לקודשים שנפסלו כדי שלא יטעו הרועים. כי חששו שאם יקברו מיטעו הרועים, והסברו שהם קודשים פסולים וכן דינם להיקבר. ויבואו לקבור קודשים פסולים, ואף שבחיה שנשחטה בעזרה לא יטעו הרועים, מכל מקום כיוון שהיא אסורה מן התורה, לפיכך ישבו את דינה לדינם של שער חולין, שנשחטו בעזרה ואמרו שתשרף. שבכל מקום ישבו חכמים את תקנותיהם כדי שלא יבואו אנשים לפקפק בהם. אבל אם נאמר שלשיטת רבי שמעון אין איסורן אלא מדי רבנן, אם כן מדוע יחמירו לדון את החיה שנשחטה בעזרה בשריפה? ואומנם בבהמת חולין גזרו שמה יאמרו שדינם של קודשים פסולים בקבורה, אבל בחיה לא שייך לגזור כן, שכן אין מקריבים חיה בעזרה. ולא ייתו להחליף בינה לבין קודשים, ואם כן מן התורה היא מותרת. ואפילו שאסרו רבנן בהנאה, מכל מקום לא ייתכן שיחמירו כל כך בדבר שאינו אסור מן התורה כלל להצריכו שריפה. וגם אין חשש שיתעו הרועים, אם כן מדוע דינה בשריפה, ולגזור עליה משום בהמה זו גזרה לגזרה. גזרה של חיה משום בהמה וגזרה של שריפה, משום שלא יאמרו שדינם של קודשים פסולים בקבורה. זו גזרה לגזרה. אלא מוכח, שאף רבי שמעון מודה שחולין שנשחטו בעזרה אסורים מן התורה, ואם כן קשה, מדוע אמר בברייתא הקודמת, שאם קידש בהם אישה מקודשת, מספרת הגמרא שרב יוסף ורב שמואל בריידי רבא בר בר חנה, השתיקו, שתקו ולא ידעו לענות תשובה על קושייתו. עתו, נכנסו רב יוסף ורב שמואל בריידי רבא בר בר חנה לקמי די רבא, לפני רבא, והציגו לפניו את הקושייה הזו של מר יהודה. אמר לו, אמר להם רבא, פלגה, וכמיניחי, קנטרן שרגיל לחלוק על חבריו, השתיק אתכם, אבל באמת זו לא קושייה. למה? אחה במה יסקינן? מה שאמר רבי שמעון שהמקדש בחולין שנשחטו בעזרה מקודשת, במה זה עוסק? היינו כגון שנשחטה בהמת החולין בעזרה ונמצאת טריפה. ורבי שמעון שאמר שבשר זה אינו אסור בהנאה והמקדש בו אישה אכלו הקידושין, לטעמי הולך לשיטתו במקום אחר. לטניה. שנינו ברייתא במסכת חולין בדף פ"ה עמוד ב', השוחט את הטריפה, שרואים שהיא טריפה קודם השחיטה, כגון שנחתכו רגליה, וכן השוחט ונמצאת אחר השחיטה שהיא טריפה בבני מעיים. זה וזה, אם הם חולין ושחטם בעזרה, רבי שמעון מתיר אותם בענה, וחכמים חולקים ואוסרים אותם בענה. ומבואר שרבי שמעון סובר שהשוחט בעזרה בהמת חולין שהיא טריפה, הרי היא מותרת בענה, כיוון שהיא שחיטה שאינה ראויה ואין שמה שחיטה, ואין בהמת החולין נאסרת בשחיטה כזו. ולשיטתו ששחיטה שאינה ראויה להכשיר את הקורבן באכילה כיוון שנמצאת טריפה, אין שם שחיטה עליה. לפיכך גם אין הבהמה נאסרת מדין חולין שנשחטו בעזרה. ואילו חכמים סברו שאף שחיטה שאינה מכשרת את הקורבן באכילה, יש עליה שם שחיטה, והרי החולין נאסרים בשחיטה זו משום שחיטת חולין בעזרה. אם כן יש להעמיד שאף מה שאמר רבי שמעון, שהמקדש בחולין שנשחטו בעזרה הרי היא מקודשת, היינו באופן שאותן החולין נטרפו. והרי הם מותרים בענה, ולפיכך היא מקודשת. אבל אם לא נטרפו החולין, אלא נשחטו שחיטה ראויה כדינם, מודה גם רבי שמעון שמסורים מן התורה. ולכן אף חיה שנשחטה בעזרה, דינה בשריפה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שאם אדם לא קידש באיסורי הנאה עצמם, אלא מחרן את אחד מן הדברים הללו אסורים בענה, וקידש את האישה בדמיהן בכסף שקיבל עבורם, הרי היא מקודשת, כיוון שאין אדמים נתפסים באיסור הנאה. מבררת הגמרא מנהלן, מניין שאין האיסור נתפס בדמים ומותרים הם בהנאה, משיבה הגמרא מדגלי רחמנה, ממה שגילתה התורה בעבודת כוכבים בספר דברים פרק ז' פסוק חבב, והיית חרם כמוהו, שדורשים מן הלשון והיית, שכל מה שאתה מהיה ממנה, כל מה שיש לך מן העבודה זרה, כלומר אפילו דבר אחר שיש לך כתוצאה מן העבודה זרה, כגון שהחלפת את העבודה זרה בדבר אחר, הרי המוחלף הוא חרם כמוהו, כמו העבודה זרה שגם הוא אסור בענה, ומלימוד זה יש לדייק וללמוד, שדווקא בעבודה זרה כך הוא הדין, שגם דמי האיסור או דבר אחר שקיבלת תמורתו נאסרים בענה. מכלל, דכל שאר איסורים שבתורה שר ומותרים, שבשאר איסורי ענה שבתורה לא נאמר הדין הזה, ואין אדמים מתפסים באיסור, אלא רק הם עצמם אסורים, אבל חליפיהם ודמיהם מותרים. כלומר, שאילו היו שאר האיסורים שבתורה תופסים את דמיהם, לא הייתה צריכה התורה לפרט שכך הוא הדין לגבי עבודה זרה. ועל כוחך שחידוש הוא שחידשה תורה בעבודה זרה דווקא. שואלת הגמרא ואין אלף מינה, ואין ילמד מעבודה זרה לכל שאר האיסורים, שכמו שמצינו בעבודה זרה שגם דמיהם אסורים, כך יהיה גם הדין בשאר איסורי הנאה. משיבה הגמרא, אי אפשר ללמוד מעבודה זרה לשאר איסורים, משום דאבה עבודת כוכבים ושביעית, שני כתובים הבאים כאחד. בשני כתובים אלו, עבודה זרה ושביעית בלבד, נאמר החידוש הזה שדמיהם אסורים בהנאה, והרי שניהם באים כאחד, שהם שווים בדין זה. בכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים, אין למדים מהם למקומות אחרים, ולפיכך אין למדים חידוש זה של איסור הדמים לגבי שאר איסורי הנאה. מבררת הגמרא, היכן הם הכתובים הבאים כאחד? אומרת הגמרא, הכתוב שבו נאמר שבעבודת כוכבים גם הדמים נאסרים בהנאה, הוא הדאמרן. מה שאמרנו, נאמר בפסוק והיית חרם כמוהו, שממנו למדנו לעיל, כל שאתה מהיה אימנה הרי הוא כמוהו. אבל שביעית שנזכרה קודם שהיא תופסת את דמיה כמותה, מהי? מהיכן למידים זאת? משיבה הגמרא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ב' יובל היא, קודש תהיה לכם. והרי שפירות השביעית נקראו קודש, ויש ללמוד מפסוק זה להשוות את קדושת פירות השביעית לקודש. כל דבר שהוקדש למזבח. מה קודש תופס את דמיו, שאם אחר את הקודש דמיו נאסרים כמוהו, כמותו. אף שביעית, כך גם שביעית תופסת את דמיה, שאם אחר פירות שביעית נעשים הדמים קדושים כמותם, כמבואר להלן בהמשך דברי הגמרא. שואלת הגמרא, אם דינו של שביעית כקודש, אם כן מדוע לא נשווה את דינם לגמרי? ונאמר, מה קודש תופס את דמיו? והקודש עצמו יוצא לחולין ומותר בהנאה, כשם שקודש תופס את דמיו, והקודש עצמו יוצא לחולין ומותר בהנאה. אף שביעית, כך גם שביעית תופסת את דמיה, והיא עצמה יוצאה לחולין. ואם כן, תפקע קדושת שביעית מן הפירות שנמכרו, כיוון שהדמים נעשו קדושים במקומם, וכמו שמצינו לגבי קודש. עונה הגמרא תלמוד לומר, לכך נאמר בתורה, תהיה, והיינו בהווייתה תהה, שאין קדושת הפירות פוקעת אפילו אם נמכרו, אלא אם נשארים בהווייתם קדושים כפי שהיו. מרחיבה הגמרא בביאור הדין הזה, כיצד מתקיים דין זה שהפירות תופסים את דמיהם והם עצמם נשארים בקדושתם? לקח בפירות שביעית בשר, קנה בפירות שביעית בשר, כלומר, החליף בשר בפירות שביעית והפירות הם התשלום על הבשר, אילו ואילו הפירות והבשר מתבערים בשביעית, כלומר נתפסה קדושת הפירות גם בבשר, ויש לבער אין את הפירות ואין את הבשר כשיגיע זמן הביאור. הקונה יבער את הבשר והמוכר יבער את הפירות. ונסביר את דין הביעור, פירות הגדלים בשביעית מותר לאוכלם בקדושתם כל עוד שיש פירות אילו בשדה, ולא כלול החיה, חיה בשדה יכולה למצוא מן הסוג פירות הזה. אבל מי שכלל החיה בשדה אסור לאוכלם, כאמור במסכת פסחים בדף נ"ב עמוד ב' וצריך לבערה מן העולם, כלומר להפקירם. ויש אומרים שצריך לשורפם, וכשמחליף פירות שביעית בבשר, כיוון שנתפסה הקדושה בבשר, לפיכך כשיגיע זמן ביעור הפירות, צריך לבאר גם את הבשר שקנה תמורתם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם הלך המוכר וקנה בבשר שקיבל תמורת הפירות דגים, אז יצא הבשר מקדושתו, שרק בפרי השביעית עצמו נאמר בו תהיה, כלומר בהווייתו תהה ואינו יוצא מקדושתו, אבל בבשר המוחלף לא נאמר תהיה ולכן יוצא הוא מקדושתו. ונכנסו הדגים בקדושת שביעית תחת הבשר, ואם הלך המוכר שוב וקנה בדגים הללו יין, יצאו הדגים מקדושתם ונכנס היין תחתיהם. וכן אם הלך עכשיו המוכר וקנה ביין שמן, יצא יין מקדושתו, ונכנס השמן תחתיו. מסכם את הגמרא הכיצד, מהו הכלל? לעולם אחרון אחרון, המוחלף האחרון נתפס בקדושת שביעית, ובנוסף על האחרון, גם פירי עצמו אסור, גם פירות השביעית בעצמן אסורים בענה לאחר זמן הביור. משום שהפרי עצמו אינו יוצא כלל מקדושתו, וכמו שלמדנו לאיל, תהיה בהווייתה תהה. שווה הגמרא להקשות מדוע אין למדים איסורי הנאה מעבודה זרה. מקשה הגמרא, הניחא למנדא אמר, אין מלמדים? זה יהיה טוב למאן דאמר שסובר שאין למדים את שאר איסורי הנאה מעבודה זרה ושביעית לפי שהוא סובר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אלא למאן דאמר שגם שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, וזו מחלוקת בכמה מקומות בשס, והזכירה את זה הגמרא לאל בדף למד ד' וכן בדף למד ז', האם שני כתובים הבאים כאחד מלמדים או לא. מי שסובר אין מלמדים זה משום שכיוון שכתבה התורה בפירוש לרבות בשני מקומות ולא הסתפקה בכך שנלמד אחד מן השני, מוכח שרצתה התורה ללמדנו שדווקא בהילו הדין כך ואין ללמוד מהם לשאר הדינים שבתורה. ומאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים סבר שמכל מקום אפשר ללמוד מהם. אבל שלושה כתובים הבאים כאחד לדברי כולם אין מלמדים. אז אם כן שואלת הגמרא, זה יהיה טוב למאן דאמר שסובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אלא למאן דאמר שגם שני כתובים הבאים כאחד מלמדים. והמאן דאמר הזה חולק וסובר שאפשר ללמוד גם משני כתובים לשאר דינים. אם כן מה איקה למאמר, מדוע לא נלמד מעבודה זרה ושביעית גם לשאר איסורים, שכשם שבעבודה זרה ובשביעית דמיהם אסורים בהנאה, כך יהיה גם בכל איסורי הנאה שבתורה, שאם מחרן יהיו דמיהם אסורים, תרצת הגמרא לא נחלקו עם שני כתובים הבאים כאחד, מלמדים או לא מלמדים, אלא במקומות אחרים, אבל בעבודה זרה ובשביעית, מיעוטי כתיבי. נאמר הלימוד בלשון של מיעוט, דהיינו שדווקא פה כך הוא הדין ואין ללמוד למקום אחר. וכיוון שכך, גם הסובר בשאר מקומות שאפשר ללמוד משני כתובים הבאים כאחד, מודה הוא כאן שאי אפשר ללמוד מעבודה זרה ושביעית. ומה המיעוטים שמופיעים בעבודה זרה ושביעית? כתיב אחא נאמר בעבודה זרה כי חרם הוא, וכתיב אתם ונאמר בשביעית יובל היא, הרי שמייתה התורה שדווקא היא עבודה זרה ושביעית אין, כך יהיה הדין שהאיסור תופס לדמיו. אבל מידי אחרינה, שאר דברים שנאסרו בענה, לא. אין האיסור נתפס בדמים ומותרים בענה, ולפיכך, אם אחר את איסורי ענה וקידש בדמיהם, הרי זו מקודשת. ומה שהוא צריך למעט שאר איסורי ענה, גם ממילות הפסוק כחרם הוא וגם ממילות הפסוק בשביעית יובל היא, ואף שבמיעוט אחד כבר אפשר למעט שאר איסורי ענה, מבאר השיטה לא נודע למי, שאם הייתה התורה כותבת מיעוט רק לגבי עבודה זרה, הייתי אומר שמייתה התורה שאר איסורי הנאה שלא יהיה דינם כעבודה זרה, שכל מה שאתה מהיה ממנו אסור. אבל מכל מקום יש בו איסור כדיני פירות שביעית שאחרון אחרון נתפס. ואם הייתה התורה ממעטת רק בשביעית, הייתי אומר שמכל מקום דינם של שאר איסורי הנאה כעבודה זרה. לכך הוא צריך למעט גם בשביעית וגם בעבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נ"ח עמוד א'. המשנה הקודמת מנתה דברים שאי אפשר לקדש בהם אישה. המשנה שלפנינו מונה דברים שנתחדש שאפשר לקדש בהם אישה. אומרת המשנה, המקדש אישה בתרומות, בתרומה גדולה או בתרומת מעשר הניתנות לכהן. תרומה גדולה היא הניתנת לכהן על ידי ישראל, ותרומת מעשר היא תרומה הניתנת לכהן על ידי הלוי, שמקבל מן הישראל מעשר ראשון ועשירית מזה הוא נותן לכהן. אז המקדש אישה בתרומות, בתרומה גדולה או בתרומת מעשר הניתנות לכהן, ובמעשרות או במעשר ראשון הניתן ללוי או במעשר עני, בכל שנה שלישית ושישית מן השמיטה אין מפרישים מעשר שני אלא מעשר עני, והיא עשירית מן הנותר אחר הנתינה של המעשר ראשון ללוי, ובמתנות זרוע לחיים וקיבה הניתנים לכהנים מכל בהמת חולין, ובמי חטאת מים שניתנו עליהם איפר פרה אדומה ומזים אותם על תמי מת לתארו, ובאיפר חטאת איפר פרה אדומה הרי זו מקודשת. ואפילו אם המקדש הוא ישראל, שאין לו זכות ממון בדברים הללו ויש לו בהם רק טובת הנאה שהוא יכול לתת אותם למי שירצה. וגם האישה המתקדשת שהיא ישראלית יש לה בהם רק טובת הנאה ולא זכות ממון בגוף הדבר, מכל מקום מתקדשת בטובת הנאה זו שקיבלה מהמקדש, משום שטובת הנאה נחשבת ממון. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא עם טובת הנאה נחשבת ממון ומבארת את משנתנו. אמרו לה טובת הנאה, הזכות שיש לישראל בתרומות ומעשרות ובמתנות כהונה שהוא יכול לתת אותם למי שירצה, אינה נחשבת ממון לקדש בזה אישה. הייתי והגשה רבי אבא לאולה, שנינו במשנתנו מקדש אישה בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאיפר פרה אדומה. הרי זו מקודשת, ואפילו אם המקדש הוא ישראל, שאין לו זכות ממון בדברים אלו, אלא רק טובת הנאה שהוא יכול לתת אותם למי שירצה. הנה מבואר שטובת הנאה נחשבת ממון, וקשה עלולה שאמר שטובת הנאה אינה נחשבת ממון לקדש באישה. אמר לה, ישיבו לה לרבי אבא, הטעם שבמשנתנו מקודשת, אינה משום שטובת הנאה נחשבת ממון, אלא אחא, במשנה מדובר בישראל שנפלו לו בירושה תבלים. פירות שעדיין לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות מבית אבי אמו שהיה כהן. כלומר שלאבי אמו לא היו בנים ואמו ירשה אותו, והמקדש ירש את אמו. וכסבר סובר התנא של משנתנו שמתנות תרומות שלא הורמו, שלא הופרשו כמי שהורמו דמיין, הן דומות כאילו שהורמו, והכהן זוכה בהם קודם ההפרשה כיוון שנגמרה מלאכתם והן עומדות להתארם. וכיוון שאבי אמו הכהן זכה בתרומה קודם ההפרשה, ואין הכהן צריך אלא להפריש את התרומה ויכול לקחתה אחר כך לעצמו, אף נכדו שירש אותו זכה בתרומה והוא יכול למוכרה לכהנים, ולכן הוא יכול לקדש באישה. ואומר רשי שיכלה הגמרא להעמיד את המשנה באופן שנפלו לו בירושה פירות תרומות ומעשרות עצמם שקיבל סבו מישראל שיפרישם שהרי ממונו של כהן, והנכד ירש פירות האלו שיש לו בהם זכות ממון ויכול למוכרם לכהן, ואם כן יכול גם לקדש בפירות הללו אישה. אלא שאם נפרש באופן הזה את משנתנו, יהיה קשה שפשוט הוא שהיא מקודשת ואין שום חידוש במשנה. אבל כשמפרשים שירש הנכד טבלים, נמצאנו למדים ממשנתנו שמתנות שלא הורמו, הרי אין כמי שהורמו. מביאה הגמרא מוראים שדנים אם טובת הנאה נחשבת ממון או לא, באי מיני שאל רב חייא בר אבין מרב הונא. טובת הנאה, הזכות שיש לו לישראל במתנות כהונה, שהוא יכול לתת אותן למי שירצה, נחשבת ממון או אינה נחשבת ממון? אמר לי, אמר רב הונא, תניתוע, יש לפשוט ספק זה ממה ששנינו במשנתנו, מקדש אישה בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו אם המקדש הוא ישראל, שיש לו בדברים הללו רק טובת הנאה, שהוא יכול לתת אותם לכל כהן שירצה. וגם האישה מתקדשת, יש לה בהם רק טובת הנאה, שהיא יכולה לתת אותם למי שתרצה. ומבואר שמתקדשת בטובת הנאה זו שקיבלה מהבעל, והטעם הוא משום שטובת הנאה נחשבת ממון. אמר לרב חייא בר אבין לרב הונא, ולאו וקמינא וכי לא העמדנו כבר שבמשנה מדובר בישראל, שנפלו לו בירושת תבלים פירות תבל מבית אבי אמו שהיה כהן? והטעם שמקודשת אינו משום שטובת הנאה נחשבת ממון, אלא מפני שמתנות שלא הורמו, הרי אין כמי שהורמו. אמר לרב הונא לרב חייא בר אבין, הוצאת. והגמרא תבאר בסמוך מה הכוונה הוצאה. איכסיף התבייש רב חייא בר אבין משום שהוא רב חייא בר אבין סבר שמה שאמר לו רב הונא הוצאת, משמעת כאמר לי. כוונתו הייתה שמוצא הוא משמועה זו, כלומר שאינו חכם בסוגיה הזו. פירוש נוסף אומר רש"י שרב חייא בר אבין הבין שהוצאת, הכוונה שהוא אדם פשוט שאינו חכם הקוצץ קנים באגם. שלשון הוצאה מלשון הוצא, קנים. ודפנה הגדלים באגם. וכשראה רב הונא שנתבייש רב חייא, אמר לי רב הונא, לא זו הייתה כוונתי כפי שהבנת, אלא אחי כאמינה, כך הייתה כוונתי. רב אסי דאוצל, קאי כבתך. רב אסי מהיר אוצל, סובר כמוך, שבמשנתנו מדובר שקידש בתבלים שנפלו לו מבית אבי אמו הכהן, ולכן אין להוכיח שטובת הנאה נחשבת ממון. מביאה הגמרא שנחלקו התנאים, האם טובת הנאה נחשבת ממון או לא. נעימה כתנאי, האם נאמר שנחלקו תנאים בדין הזה. האם טובת הנאה נחשבת ממון או לא? שנינו בברייתא גונף טבלו של חברו, פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, הוא גנב מחברו, משלם לו הגנב את דמי כל טבלו של חברו, כלומר גם את דמי התרומות והמעשרות שבפירות האלו, דברי רבי. ונחלקו הראשונים, האם הגנב צריך לשלם לבעל הפירות את כל דמי התרומות והמעשרות, או רק את דמי טובת ההנאה שיש לו מהתרומות ומעשרות. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר, אינו משלם אלא את דמי החולין שבו, שבפירות האלו. אבל את דמי התרומה אינו משלם, מפני שהגנב אומר לבעל הפירות, אין אתה בעל דברים לטבוע ממני פירות אלו, שהרי אינם שלך, אלא של הכהנים. וגם אם יבוא הכהן לטבוע ממנו את התרומה, אינו חייב לשלם לו, שאומר לו הגנב, איני רוצה לתת את התרומה לך, אלא לכהן אחר. וגם כשיבוא כהן אחר, יאמר לו כך. ומבאר את הגמרא מה אילה, והקמיף לגי, האם לא נחלקו? במחלוקת הזו, דמר סבר, רבי סובר שטובת הנאה נחשבת ממון, ולכן חייב הגנב לשלם על התרומות ומעשרות, ומר סבר, רבי יוסי ברבי יהודה סבר שטובת הנאה אינה נחשבת ממון, ובעל הפירות לא הפסיד כלום בגניבתם, ולכן אין הגנב חייב לשלם לו על התרומות ומעשרות שגנב ממנו. מביאה הגמרא ארבעה אופנים לדחות שרבי ורבי יוסי ברבי יהודה לא נחלקו האם טובת הנאה ממון או לא. אופן ראשון, אומרת הגמרא, לא, אין הכרח לומר שנחלקו האם טובת הנאה נחשבת ממון או לא, אלא אפשר לבאר דקולי עלמא. בין רבי ובין רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שטובת הנאה אינה ממון. ואחה, לגבי הגונף טבלו של חברו, מדובר בטבלים בפירות טבל שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו שהיה כהן. ובמתנות שלא הורמו, שלא הופרשו, כמי שהורמו דם ינקה מפליגי, ונחלקו האם תרומות ומעשרות שלא הופרשו, הם כאילו כבר הופרשו ונחשבים ממון הכהן. מר סבר רבי סובר כמי שהורמו דם ין, שהם כאילו כבר הופרשו וכבר זכה אבי אמו הכהן בתרומות ומעשרות וממילא גם לנכד היורש. יש בהם זכות ממון, ולכן הגנב חייב לשלם לו את דמיהם. ומר סבר, רבי יוסי ברבי יהודה סבר שקודם שהופרשו לאו כמי שהורמו דמיין. אינם חשובים כאילו כבר הופרשו והכהן לא זכה בהם ולנכד יש בהם רק טובת הנאה שאינה נחשבת ממון. והוא צריך לתת אותם לכהן. ולכן הגנב אינו חייב לשלם לו את דמי התרומות והמעשרות. כך מפרש רש"י. אבל התוספות ריד מבאר את מחלוקתם להפך. שלא מדובר בתבלים שנפלו לו מבית אבי אמו הכהן, אלא בפירות שגדלו בשדה ושלה נגנב. רבי סבר שמתנות שלא הורמו לאף כמי שהורמו דמי, ולכן התרומה שעדיין לא הופרשה שייכת לבעל הפירות, ולכן הגנב חייב לשלם את דמי התרומה. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי, ולכן התרומה נחשבת שהיא כבר של הכהן, ולבעל הפירות יש רק טובת הנאה שאינה ממון, והגנב פטור מלשלם לו את דמי התרומה. אופן שני בביור מחלוקת רבי ורבי יוסי ברב יהודה, והיא באה איתה מה אם תרצה תאמר דקולי אלמה בן רבי, ובן רבי יוסי ברב יהודה סוברים שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין וטובת הנאה אינה ממון. ואחה, לגבי גונף טבלו של חברו לא מדובר שקיבל טבל בירושה מאבי אמו הכהן, אלא שהפירות שנגנבו גדלו בשדהו ובד שמואל כמפלגי, ונחלקו בדינו של שמואל, דאמר שמואל, במסכת עבודה זרה בדף עין ג' וכן במסכת חולין בדף קוף למד זין, ובמסכת שבת בדף י' זין, אומר שמואל מן התורה חיטה אחת שהופרשה לתרומה, פותרת את כל הקרי, את כל הערימת חיטים. דמר איתלה דשמואל, רבי סובר כדברי שמואל, וממילא יכול בעל הפירות לטעון לגנף שהיה פותר את כל הקרי בהפרשת חיטה אחת לתרומה, נמצא שהפסידו הגנב את כל פעירותיו, ולכן חייב להחזיר לו את כל דמי טבלו. ומר, ורבי יוסי ברב יהודה, לאיתלה דשמואל לא סובר כדברי שמואל שחיטה אחת פותרת את כל הקרי, אלא יש שיעור לתרומה. כדעת רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי במסרת תרומות ששיעור תרומה הוא אחד ממאה, וכדעת רבי ינאי שם ששיעור תרומה הוא אחד מאלף. ונמצא שלא הפסידו הגנב בגניבתו רק את דמי החולין שבפירות אלו. ואומר רשי שרבי חולק על רבי יוסי ברבי יהודה רק לגבי תרומה, שבתרומה בלבד סובר שמואל שחיטה אחת פותרת את כל הקרי, אבל לגבי מעשרות שאינו יכול לפתור את כל הקרי בחיטה אחת, וחייב להפריש כשיעור מעשר, מודה רבי שהגנב אינו חייב לשלם את דמי המעשר. אופן שלישי בביור מחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, והיא באה איתה אם תרצה תאמר דקולי אלמה בן רבי ובן רבי יוסי ברבי יהודה, להית לאודי שמואל אינם סוברים כדברי שמואל, וכיוון שבעל הפירות אינו יכול לפתור את הקרי בחיטה אחת, לכן מעיקר הדין היה הגנב פטור מלשלם את דמי התרומה. ואך היינו תאמה דרבי ותאמו של רבי שסבר שהגנב חייב לשלם גם את דמי התרומה, זה משום דקנסו רבנן לגנב, שחכמים כנסו את הגנב שישלם לבעל הפירות גם את דמי התרומה, כדי שלא תהיה התרומה כממון שאין לו תובעים, שאין בעל הפירות והכהנים יכולים להוציאם ממנו. ונמצא שהגנב מרוויח מגניבתו, שמעיקר הדין תרומות ומעשרות הם כממון שאין לו תובעים, שהרי אם יבוא הכהן ליטול ממנו, יכול הגנב לומר, איני רוצה לתת את התרומה לך אלא לכהן אחר, וגם הבעלים אינו יכול לתבוע ממנו, כיוון שטובת הנאה אינה ממון. ונמצא שהגנב מרוויח מגניבתו. אופן רביעי בביור מחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, והיא באה איתם אם תרצה אמור דקולי אלמה בן רבי ובן רבי יוסי ברבי יהודה, איתלאו דשמואל, סוברים כשמואל שמן התורה חיטה אחת פותרת את כל הקרי, ומעיקר הדין היה הגנב חייב לשלם לו את דמי התרומה. ואחר לגבי הגונף תבל, היינו תמה דרבי יוסי ברבי יהודה, טעמו של רבי יוסי ברבי יהודה שהגנב פטור מלשלם את דמי התרומה, משום דקנסו רבנן לבעל הבית, שחכמים כנסו את בעל הפירות דלוי בייל אל שאוי אל טיבלי, משום שלא היה לו להשעות את הפירות כשהם טבל, אלא היה עליו להפריש תרומה מיד. חוזרת הגמרא לדון בדברי משנתנו תנן, שנינו במשנתנו המקדש אישה בתרומות ובמעשרות ובמתנות, מתנות כהונה דיינו זרוע לחיים וקיבה, ובמי חטאת מים שנתנו עליהם איפר פרה אדומה, ובאיפר פרה אדומה הרי זו מקודשת, ואף על פי שהמקדש הוא ישראל. מקשה הגמרא ורימינו, אשאל אותך סתירה ממשנה אחרת, שנינו במסכת בכורות, בדף חפתת עמוד א', דיין הנוטל שכר כדי לדון דיניו בתהילים, כל הדינים שדן בתהילים. וכן, עד שנוטל שכר כדי להעיד עדותו בתהילה. וכן הנוטל שכר כדי לעזות מי איפר פרה על התמה ולקדש, או לתת את איפר הפרה על מים חיים, מימיו, מים אלו שנטל עבורם שכר, הם כמי מערה, מים שרוחים. ותוספות מבארים, שהכוונה למי מערה כפשוטו, כלומר מים שמכונסים במערה שפסולים הם לאיפר פרה, שלמצוות איפר פרה צריך מים חיים. ואפרו האיפר הזה שנטל עבורו שכר הוא כאפר מקלה, סתם אפר הקלוי באש, כלומר שאין באפר חשיבות של איפר פרה. ואם כן קשה, שבמשנה שם מבואר שאסור ליטול שכר עבור מי פרה ואיפר פרה, ואילו במשנתנו שנינו שהמקדש אישה במי פרה ואיפר פרה מקודשת. ומבואר שלמי פרה ואיפר רטת יש שובים אמוני שאפשר ליטול עבורם שכר. אמר אביי, לא קשי, אין סתירה בין המשניות. משום שכאן במשנתנו שמבואר שאפשר לקדש במי חטאת ואיפר חטאת, אין הכוונה שמקדשה בשוויים, אלא מדובר שקידש בשכר הבאה, בשכר עבור הליכתו, ממקום רחוק לירושלים להביא את האפר, ובשכר מילוי המים, ומקדשה במה שאינו נוטל ממנה שכר עבור זה. וכיוון שהבאה והמילוי אינם עצם המצווה, ואינו מחויב לתרוח בזה, מותר ליטול שכר עבור זה. אבל כאן במשלם במסכת בכורות מדובר בשכר הזעה וקידוש, שנוטל שכר עבור מעשה ההזעה לתמה ועבור מעשה נתינת המים באפר, שבמעשים האלו אין תרחה ונמצא שנוטל שכר עבור עצם מעשה המצווה. והתורה אמרה בספר דברים פרק ד' פסוק ה' ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי, ודרשו מזה במסכת בכורות בדף חפתת עמוד א', שכשם שמשה רבינו לימד את ישראל תורה ומצוות בחינם, כך גם ישראל אסור להם ליטול שכר עבור עשיית המצוות, ואם נטל שכר עבור המצווה, בתהילה המצווה. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל מימיו, שמפסוק זה למדים רק שאסור לקחת לכתחיל השכר עבור המצווה, אבל הדין, שאם נטל שכר על המצווה בתהילה המצווה ואפילו בדיעבד לאחר שכבר נעשתה, נלמד מהסמכתא בעלמא. ובתוספות ריא הזקן מביא ביאור נוסף, לגבי ההבאה והמילוי, של מאה חטאת שהבאה והמילוי אינם עיקר המצווה אלא רק הכשר מצווה ולכן מותר לקחת עבורם שכר, אבל ההזאה והקידוש נתינת האפר במים שהם עיקר המצווה אסור ליטול עליהם שכר. נמצא של פירוש רש"י מותר לקחת שכר עבור מצווה שיש בה טרחה שאינו לוקח שכר עבור המצווה עצמה אלא לטרחה שבה, ולפירוש התוספות ריא הזקן אסור לקחת שכר אפילו עבור מצווה שיש בה טרחה ורק על הכשר מצווה מותר לקחת שכר. מביאה הגמרא ראיה לחילוק הזה, די קנמי, כך גם מדויק שבמשנתנו מדובר שקידש בשכר הבאת האפר ומילוי המים, ובמשנה במסכת בכורות מדובר שנטל שכר עבור מעשה הזהה וקידוש לקטן יחה. במשנתנו נאמר המקדש במי חטאת ובאפר פרה, ומשמע שקידשה במי חטאת ובאפר פרה כשהם עדיין אינם מעורבים יחדיו ואינם ראויים לתאר תממת. אי אפשר ליטול שכר עבור מעשה המצווה, שהרי עדיין אי אפשר לעשות את המצווה, אלא צריך לומר שהשכר הוא עבור הטרחה שבהבאת האפר ומילוי המים. וקטן יעתם, ואילו במשנה במסכת בכורות כתוב הנוטל שכר להזות ולקדש. משמע, שנוטל שכר על עצם מעשה המצווה שהוא ההזאה או הקידוש. ושמע מינה ואכן מוכח שכך הוא הביור במשניות ולכן אין סתירה ביניהם. אדרן הלך האיש מקדש. אדרן הלך האיש מקדש, שם הפרק השני במסכת קידושין. אדרן הלך האיש מקדש בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הענקית. את תלמוד תורתנו בפרק השני במסכת קידושין, פרק ששמו האיש מקדש. פרק שמסתיים בדפנו לחטא עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת קידושין, פרק ששמוע אומר, פרק שתחילתו בדף נ"ח עמוד ב' שבע שורות לפני סוף הדף. המשנה פותחת את הפרק השלישי, פרק האומר, עוסקת בדינה של אישה ששני אנשים רצו לקדשה, או אף עשו במעשה קידושין למי מהם היא מקודשת. אומרת המשנה, אדם האומר לחברו צא וקדש לי אישה פלונית והלך השליח וקידשה לעצמו ולא למשלח, הרי היא מקודשת לשני, לשליח. וכותב התפארת ישראל שכתבה המשנה לשון צא כדי להשמיענו שמדובר באופן שיש לצאת למקום אחר כדי לקדשה, אבל אם האישה כאן ויכול הוא עצמו המשלח לקדשה בקלות, עליו לעשות כן, כיוון שמצווה בו יותר מבשלוחו, כפי שלמדנו לעיל בדף ממא' עמוד א'. אז אם כן, אדם אומר לחברו צא וקדש לאישה פלונית והלך השליח וקדשה לעצמו ולא למשלח, הרי היא מקודשת לשני, לשליח, ומדובר כשקדשה השליח במעות שלו, אבל אם קדשה במעות של המשלח אינה מקודשת, שהרי אלו קידושין בממון גזול שאינם חלים כמבואר לעיל בדף נ"ב עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי ויחולו הקידושין רק לאחר 30 יום, ובא אדם אחר וקידשה לעצמו בתוך אותם 30 יום, הרי מקודשת לשני, כיוון שעדיין לא חלו קידושי הראשון, ואף לאחר אותם 30 יום לא יחולו קידושי הראשון, כיוון שהיא כבר מקודשת לשני. וכיוון שכך, אם הייתה אישה זו בת ישראל והתקדשה בתוך אותם 30 יום לכהן, תוכל בתרומה כדין אשת כהן, כיוון שקידושי השני חלו לגמרי. משמע מלשון המשנה, שנאמר כאן חידוש נוסף, מלבד החידוש שנאמר בתחילה שמקודשת לשני, וקשה, שראים לגבי איסורי ערווה חמורים דנים אותה כאשת השני, כל שכן שדינה כאשתו לגבי דין תרומה שאיסורה קל יותר. כותב הרשב"א, שהיה מקום לומר שאינה מקודשת לשני בתורת ודאי, אלא דנים אותה כמקודשת לשני רק כדי להחמיר עליה ולאוסרה על הראשון, ולכן חידשה המשנה שקידושי השני הם קידושין גמורים, ואף אוכלת בתרומה מחמתם. ממשיכה המשנה ואומרת, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום, ובא אדם אחר וקידשה לעצמו בתוך אותם 30 יום, הרי מקודשת ואינה מקודשת. ספק מקודשת וספק זה הוא גם לראשון וגם לשני, ולכן אסורה להינשא לאחד מהם או לאדם אחר. ובגמרא לקמן בדף נ"ט עמוד ב', יבואר הדין הזה וטעמו, והובאו שם שלוש שיטות. דעת רב שהספק הוא לעולם, כיוון שיש ספק בביאור הלשון מעכשיו ולאחר 30 יום, שאפשר לפרש את הלשון הזה כתנאי, וכאילו אמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו אם לא יחזור ביד לאחר 30 יום, ואם לא חזר בו הראשון באותם ימים חלים קידושה ולא קידושי השני. ואפשר לפרש זאת בלשון חזרה, שבתחילה רצה לקדש אותה מעכשיו, וחזר בו ואמר שיחולו הקידושין רק לאחר 30 יום. וכיוון שבתוך אותם ימים קידשה השני, חלו קידושיו של השני, ולאחר 30 יום אין קידושי הראשון יכולים לחול, שהרי כבר התקדשה לשני. זה הספק שעליו אומרת המשנה מקודשת ואינה מקודשת. הסבר נוסף, דעת שמואל שפירוש לשון זהו כתנאי, שאם לא יחזור בו המקדש יחולו הקידושין בתורת ודאי לאחר 30 יום, והדין שאמרה המשנה שהיא ספק מקודשת, הוא רק בתוך אותם 30 יום, כיוון שעדיין לא ידוע אם יחזור בו המקדש ויחולו קידושי השני, או שלא יחזור בו הראשון ויחולו קידושיו שלו. ואילו דעת רבי יוחנן, שהיא מקודשת בוודאות גם לראשון וגם לשני, כיוון שהראשון קידשה רק לאחר 30 יום והניח מקום פנוי לקידושי השני, וחלו גם קידושי השני שקידשה בתוך 30 יום. ובדרך זו יכולים לקדשה אפילו 100 בני אדם ותהיה מקודשת לכולם. והלשון של המשנה מקודשת ואינה מקודשת, היינו שמקודשת לעניין זה שצריכה לקבל גט משניהם, ואינה מקודשת לעניין זה שאסורה להינשא לאחד מהם. וכאמור בסוגיה לקמן בדף נ"ט עמוד ב' ובדף ס' עמוד א', יבוארו פרטי השיטות הללו. מסיים את המשנה ואומרת, אם הייתה אישה זו בת ישראל והתקדשה לכהן שאחד מהם היה כהן, או שהייתה אישה בת כהן והתקדשה לישראל, שהיה אחד מהם ישראל, בשני האופנים הללו לא תוכל בתרומה, כיוון שיש ספק בקידושיה, ולכן בת ישראל שנתקדשה לכהן אסורה מחשש שלא חלו קידושיה ונשאר דינה כזרה, ובת כהן שהתקדשה לישראל אסורה מחשש שחלו קידושיה וכניסתה לרשות בעלה או סרתה באכילת תרומה. זוהי המשנה שלנו הפותחת לפרק השלישי במסכת קידושין, פרק ששמוע אומר, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני סוף דף נ"ח. שנינו במשנה אומר לחברו צא וקדש לאישה פלונית והלך וקידשה לעצמו מקודשת לשני. תנא שנינו בתוספתא של מסכת יבמות על דין זה, מה שעשה השליח עשוי וחלו קידושה, ולשנהג בו במשלח מנהג רמאות בכך שלא קידשה למשלח, אלא לעצמו. והחידוש כאן הוא, שאף על פי שנהג בו מנהג רמאות, אין כונסים אותו שלא יישאנה. כך מסביר הריטב"א. מוסיפה הגמרא שגם התנא במשנתנו רמז שמנהג רמאות הוא, ותנא דידן הלך נמי דקטני. גם התנא של משנתנו שכתב, הלך השליח שהיא תיבה מיותרת, רוצה להשמיענו, שהלך ברמאות. הנחלת משה מביא שמצינו לשון הליכה משמשת לרעה, כאמור בתהילים א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. שואלת הגמרא מה ישנה אך המדוע שונה הלשון במשנתנו דקטני שנכתב בלשון האומר לחברו שמשמעותה שאינו שליח מיוחד לעניין. ומה ישנה את המדוע שונה הלשון במשנה לאל בדפנון עמוד א' דקטני ששנה תנא האומר לשלוחות צא וקדש לאישה פלונית במקום פלוני והלך וקידשה במקום אחר אינה מקודשת? מדוע שם נכתבה לשון שלוחו ובמשנתנו לשון חברו? משיבה הגמרא אחר רבותא כמשמלן, במשנתנו השמיע תנא חידוש בלשונו ואתם רבותא כמשמלן, וגם במשנה לאל השמיע תנא חידוש בלשונו, ומבארת הגמרא אחר רבותא כמשמלן השמיע תנא חידוש בכך שכתב לשון חברו, כיוון דאי תנא אם היה כותב לשון שלוחו אבי אמינא היינו אומרים שבשלוחו שנתמנה במיוחד לשם כך אם קידשה השליח לעצמו הוא דאי אבי רמאי, רק אז מכונה השליח רמאי כמבואר לאל בדף נ"ח עמוד ב' שהלך ברמאות. כיוון דסמכה דעתי שדעתו של המשליח סומכת עליו שיקדשנה לו, משום שסבר המשליח עבד לשליחותי, יעשה לי השליח את שליחותי, שהרי מיניתיו לשם כך. אבל היינו סבורים שהאומר לחברו לקדש לו אישה, כלומר שלא שלחו במיוחד לשם כך, אלא אמר לו שאם יזדמן אצלה יקדשנה לו, דלא סמכה דעתי שאין דעתו של המשליח סומכת עליו שבוודאי יקדשנה, שהרי ייתכן שהשליח לא יזדמן אצלה כלל, אימה לו להביא רמאי, היה מקום לומר שאם קידשה השליח לעצמו לא ייחשב רמאי. לכך כתבה המשנה לשון חברו ללמד שאף בזה הוא מכונה רמאי. וכן אתם וגם שם במשנה לאל רבותא כמשמלן, השמיע אתן החידוש בכך שכתב לשון שלוחו, כיוון דאי תנא אם היה תנא כותב לשון חברו, לשון האומר לחברו, הוה אמינא היינו אומרים שבחברו שלא שלחו במיוחד לקדשה לו, הוא דכי קידשה במקום אחר אינה מקודשת. רק לגביו נאמר שאם קידשה במקום אחר שלא שלחו לשם אינה מקודשת, כיוון שסבר המשלח שחברו לא טרח, לא יטרח ללכת למקום אחר ולא מינהו כשליח למקום זה. ואף שבוודאי נוח לו בכך שחברו טרח עבורו יותר ממה שסבר שיתרח וקידשה עבורו, מכל מקום כיוון שלא העלה בדעתו שיעשה זאת, לא התכוון למנותו כשליח לקדשה במקום זה. אבל בו אומר כן לשלוחו דטרח שדרכו לתרוח וסומך עליו המשלח שיתרח לחפשה ולקדשה אף במקום אחר, אימא נאמר שמה שאמר לו לקדשה במקום פלוני רק מראה מקום מולו, כוונתו הייתה לסייע לו למצוא את האישה בכך שאמר לו את מקומה, אבל באמת רצה שיקדשנה בכל מקום שיהיה, כמשמלן חידש התנא בלשון שלוחו, שאף לגבי שליח הדין כן, שאם קידשה במקום אחר אינה מקודשת. וטעם הדין הוא אומר רש"י, כיוון שכוונתו הייתה שיקדשנה דווקא באותו מקום שיש לו בו אוהבים, שלא יניחו לאחרים לגנותו בפני המתקדשת. מביאה הגמרא כמה מעשים הדומים לנידון של משנתנו. רבין חסידה, רבין החסיד אזי לקידוש של אליטה לברי, הלך לקדש אישה מסוימת לבנו וקידשה לנפשי וקידש אותה לעצמו. ואין הכוונה של הגמרא שבנו מינה הוא בפירוש כשליח לקדש לו אישה, שהרי אמרו לאל בדף ממהי עמוד ב' שאין אדם מחציף למנות את אביו כשליח. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל לקדושי, שגילה בנו של רבין חסידה לפני אביו שהוא חפץ באישה זו ושתק אביו. וכיוון ששמח הבן את דעתו על אביו שיקדשנה לו, הרי הוא כשלוחו. שואלת הגמרא איך הוא עשה כך, ועתניה שנינו בברייתא לאל בדף נ"ח עמוד ב', ששליח שקידש את האישה לעצמו במקום לקדשה למשלחו, מה שעשה השליח עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות, ואיך ייתכן שרבין חסידה נהג מנהג רמאות, מתרץ את הגמרא, לא יאהבו אני עלי, לא הסכימו לתת את האישה לבנו, ולכן היה רשאי לקדשה לעצמו. מקשה הגמרא מכל מקום, היא באה אלה להודויי, היה לו להודיע תחילה לבנו מדוע הוא מקדשה לעצמו, כדי להוציא את עצמו מחשד של מנהג רמאות. והמקנה כותב טעם נוסף, שעל ידי שיודיינו יוכל המשלח עצמו ללכת אל האישה ולרצות אותה שתתקדש לו. מתרץ את הגמרא סבר, רבין חסידה סבר, שמה עד אחי ואחי, עד שילך להודיע לבנו ויחזור לקדשה, עד תהי נשחרינה מקדש לה. יבוא אדם אחר ויקדשנה, וכיוון שהיה חשש שיפסידה, לא היה מחויב לחזור ולהודיע זאת לבנו. מביאה הגמרא מעשה נוסף, רבא בר בר חנה, יאיב לזוזה נתן מעות לרב ואמר לו, זבנה נהיה לי להיירה, קנה לי קרקע מסוימת. אז הלך רב וזבנה לנפשי, קנה את הקרקע לעצמו. שואלת הגמרא איך עשה כן, ועתניה שנינו בברייתא ששולח את חברו לקדש לו אישה וקידשה לעצמו, מה שעשה השליח עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות, ואיך ייתכן שינהג רב מנהג רמאות? מתרץ את הגמרא אותה קרקע בבגד האלים מהבלי, הייתה בביקה של אנשים אלימים ובעלי זרוע שאינם מניחים לכל אדם לקנות קרקע אצלם. אמנם לרב נהגי בי כבוד, לרב נהגו בו כבוד והניחו לו לקנות קרקע, אבל לרבא בר בר חנה לא נהגי בי כבוד, לא נהגו בו כבוד ולא רצו למכור לו קרקע, ולכן לא היה זה מנהג רמאות במה שכנעה רב לעצמו. מקשה הגמרא, היא באה אלה להודיע, היה רב צריך להודיע זאת לרבא בר בר חנה כדי להוציא עצמו מחשד של מנהג רמאות? תרץ את הגמרא, סבר רב עד אחי ואחי, עד שילך ויודיענו, עד תאי נשחרינה זבין לה, יבוא אדם אחר ויקנה את הקרקע, ובמקום שיש חשש הפסד, אינו צריך להוציא עצמו מהחשד של מנהג רמאות. מביאה הגמרא מעשה דומה, רב גיד עלה ומאפך באי הראיה, מחזר ומשתדל לקנות קרקע מסוימת, אז על רבי אבא זבנה, הלך רבי אבא וכנעה לעצמו. אז על הלך רב גיד על קו להתלונן ואמר את טענותיו על רבי אבא לרבי זירא כדי שיעזרנו. והחפץ חיים בהלכות לשון הרע, כלל י' סעיף י' ג', הוכיח מכאן שאם עשו לאדם עוולה מותר לו לספר זאת לאנשים אם הוא משער, שעל ידי שיספר תבוא לו תועלת, כגון שמספר לאנשים שדבריהם נשמעים לגזלן, אם יאמרו לו להשיב לנגזל את הגזילה או את ההזק. ואפילו אם הם אינם דיינים, כמו במעשה הזה שרבי זירא לא היה דיין בדבר. שאם היה דיין היו צריכים שניהם לבוא יחד, והיה רבי אבא אומר לו מיד את טעמו. אומרת הגמרא, כשרבי זירא שמע את טענתו של רב גידל, אז על רבי זירא וקבלי סיפר את טענתו של רב גידל לרב יצחק נפחא שהיה רבו של רבי אבא, כדי שיוכיחנו. אמר לרב יצחק נפחא לרבי זירא, אמתן עד שיעלה רבי אבא אצלנו לרגל להגביל פני רבו. כיסה לי, כשעלה רבי אבא לרגל אשכחי, פגש אותו רבי יצחק נפחא, אמר לרבי יצחק נפחא לרבי אבא, אני המהפך בחררה. כלומר, מחזר אחריה לזכות במין ההפקר, או שיתננה לו בעל הבית, ובא אדם אחר ונטלה ממנו, קודם שזכה בזה אני, מה דינו של החוטף? אמר לי, ישיב רבי אבא לרבי יצחק נפחא, נקרא החוטף רשע, מפני שיורד לחיי חברו. אם כן, שואל אותו רבי יצחק נפחא, ואל אמר, אלא אדוני, מה איתה מה אב הדחי? אם אתה סובר שהחוטף נקרא רשע, מדוע נהגת באופן דומה שקנית את השדה שהיה רב גידל מחזר לקנותה? אמר לרבי אבא, לא אבי ידנה, לא ידעתי שרב גידל רצה לקנותה. אמר לו רבי יצחק נפחא, אשתנמי, גם אתה כשנודע לך הדבר נתווני עלי מר, תן לו את הקרקע לרב גידל. אמר לרבי אבא, זבוני למוכרה לרב גידל לא מזבנין עלה, איני רוצה למכור, כיוון דארה קמייתאי, שזו הקרקע הראשונה שקניתי בחיי ולא מסמנה מילתא, ואין זה סימן יפה לאדם למכור את מקחו הראשון. אלא היא באה במתנה נשקלה, אם רצונו של רב גידל לקבלה במתנה, שיתלנה ממני. מסיימת הגמרא, רב גידל לא נחית לה, רב גידל לא ירד לאותה קרקע, משום דכתיב נאמר בספר משלי פרק ט"ו, פסוק זך, ושונא מתנות יחיה, ולא רצה לקבלה במתנה, וגם רבי אבא לא נחית לה, לא ירד לאותה קרקע, משום דאפיך בה רב גידל. כיוון שרב גידל התעסק בה לקנותה, לא מר נחית לה ולא מר נחית לה, לא רב גידל ירד לקרקע, ולא רבי אבא ירד לקרקע, ומתקריה, והיו קוראים לקרקע הזו, ערה דרבנן, קרקע החכמים, והייתה הפקר לתלמידים. ואומר הבן יהוידע, כינוע בלשון קרקע החכמים, שהם רבי אבא ורב גידל, כדי לעשות זכר טוב לחסידותם. ואומר המהרש"א שרבי אבא הפקיר את הקרקע, ולכן יכלו התלמידים להשתמש בה, אבל המקנה כותב, שלא הפקירה ממש, אלא כיוון ששניהם לא ירדו לתוכה ועמדה בלא שימוש, היו התלמידים רשאים להשתמש בה בחינם. כדין שדה שאינה עומדת להשכרה, כמבואר במסכת בבא קמא בדף כ' עמוד א'. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נ"ח. במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן לרבי שמעון חולין שנשחטו בעזרה מותרים בהנאה? שאלה שנייה, אילו שני איסורים תופסים דמיהם? שאלה שלישית, אם טובת הנאה אינה ממון, כיצד שייך שיקדש ישראל בתרומות ומעשרות? שאלה רביעית, הגונף טבלו של חברו, מדוע לרבי יהודה משלם גם על חלק התרומה שבו? שאלה חמישית, האם משלם גם על חלק המעשר שבו? ומדוע? השאלה האחרונה על דף נונחת, על אילו מלאכות במאה חטאת מותר ליטול שכר ועל אילו אסור? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היום מדף נ"ח במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי. מפעל המשנה היומית, קביעו אותה, שתי משניות בכל יום. אוחזים אנו במסכת מועד קטן פרק ג' משנה ה'. מכאן עד סוף הפרק עוסקת המשנה בדינים הקשורים לאבילות, לא עלינו במועד. אומרת המשנה, קוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל ונמצא שנה כבר שלושה ימי אבילות לפני הרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה, דהיינו שהרגל מפסיק את האבילות של שבעה ימים ואינו צריך להשלים את ימי האבילות לאחר הרגל. ואם הייתה הקבורה שמונה ימים קודם הרגל ונמצא שכבר נהג יום אחד מימי השלושים לפני הרגל, בטלה ממנו גזירת שלושים ואינו צריך להמשיך ולנהוג אחר הרגל את דיני האבילות של שלושים יום. הלכות אלו נוהגות רק בנוגע לרגל ולא בנוגע לשבת, שאם נהג אבילותו לפני שבת, אין השבת מפסיקה את דיני האבילות, מפני שאמרו חכמים, שבת עולה למניין כאחד משבעת ימי האבילות, ואינה מפסקת את האבילות, ולכן צריך להמשיך ולנהוג את ימי האבילות לאחר השבת. ואילו רגלים הם להפך, שמפסיקים את השבעה שאם נהג אבילות שלושה ימים קודם הרגל, וכן מפסיקים את השלושים במקרה שנהג יום אחד מהשלושים לפני הרגל, ואינם עולים למניין שבעה. במקרה שלא נהג שלושה ימי אבילות לפני הרגל, שאז משלים את ימי האבילות לאחר הרגל. מסכת מועד קטן, פרק ג' משנה ו', המשנה מביאה מחלוקת תנאים, אילו הם המועדים המפסיקים את האבילות. רב אליעזר אומר, משחרב בית המקדש עצרת, חג השבועות דינה כשבת, שעולה ואינה מפסקת. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה דין עצרת כדין הרגלים, מפני שהיו יכולים להביא עולה טרייה ושלמי חגיגה, במשך שישה ימים לאחר החג, ומאחר שעצרת הייתה שווה לשאר הרגלים לעניין הבאת הקורבנות, הייתה שווה להם גם לעניין הפסקת האבילות, אבל בזמן הזה שאין מביאים קורבנות, הרי עצרת שווה לשבת, שנוהגת יום אחד בלבד, ולפיכך גם לעניין הבילות שבת דין עצרת לדין שבת שעולה ואינה מפסקת. רבן גמליאל אומר, לא זו בלבד שעצרת גם בזמן הזה נחשבת כרגל ומפסיקה את הבילות, אלא אף ראש השנה ויום הכיפורים דינם כרגלים שמפסיקים ואינם עולים. וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא עצרת דינה כרגלים אפילו בזמן הזה, וראש השנה ויום הכיפורים דינם כשבת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ה בתשרי תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נ"ח במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. אנחנו נשוב ונשתמע בעזר השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאורי מעליה וכל מיני דמיתיו, מחר יום רביעי חבב בתשרי תשפ"ד, ונלמד את דף נ"ט במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות גופה ונאורה מעליה וכל מיני דמיתיו. מי נותן התורה ממקור הברכה, מלא 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 ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מיני דמיתיו. מי נותן התורה ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.